טוב. אבל אתם אחראים להזכיר לי, אני מתפים. אתם אחראים להזכיר לי שאנחנו לא נדבר יותר מרבע שעה על המבוא.
כמה היית אמר לו פה?
בסך הכל היית אמר, אבל הוא לא יגיע, לא יודע.
הוא חושב שהוא יגיע,
יש לו קהל. ובית אני לא צריך ללמוד קצת, אני מוכן שזה משהו לשבועות, אז זה באמת שיחה מופלאה לפי דעתי.
אתה רוצה
להסכם כאילו? כן, אתה לא רוצה, אתה חוסך דפים, אז אני איתך, אני אוהב, יש לי סימפתיה לאנשים שחוסכים עצים. טוב, אז אפשר להביא הקדמות מרובות, אבל בסך הכל יש לנו בערך 8 שיעורים לפי חשבוני לנושא הזה, אז ככה אנחנו ממש נתאם מהנושא, ואם התאימה תהיה טובה, אולי באיזשהו אופן שנה הבאה אפשר להמשיך לזה, אני לא יודע. אני לא איש של חב"ד, שהוא לא איש של חב"ד ברמה ללמד חב"ד, ברמת הקשר הנפשי זה סיפור אחר. זאת אומרת, דברים אחרים בחסידות מדברים עליי הרבה יותר, כי באמת מה שמאפיין הרבה פעמים את המחשבה של חב"ד, את הכתיבה של חב"ד, את המחשבה של חב"ד, זה באמת דברים שעוסקים יותר, הם כביכול הורידו את האלוקות לרמה הפסיכולוגית, אבל בעצם זה נשאר באלוקות. זאת אומרת, הדיבורים הם דיבורים מאוד מאוד גבוהים, על כל מיני, סובב כל עלמין ומעולה כל עלמין, ואתם עושים דפים או שאתה...
אין
צורך. אוקיי, בסדר. זאת אומרת, דברים שאני, אבדכם הקטן, עולמות שאני לא נמצא בהם, אז קשה לי גם... להבין את הרפים, אתה מרגיש גם שהדיון סך הכל מתבצע במגוון די מצומצם של מושגים.
אתה מדבר עכשיו כאילו כל הגורמים
האחרים? כן, בדיוק. ושוב, לא שבדברים האלה אין עומק גדול מאוד, אבל יש כמה דברים שאני מאוד אוהב אותם, וספר התנ"ך זה ספר חשוב, ואני תמיד ככה אוהב ללמד אותו, ואולי גם זה דבר נעשה שנעשה אותו שנה הבאה, הכל פתוח. אבל מדבר על כתיבה באופן כללי. אבל כמו בהרבה דברים אחרים אפשר לבוא לומר שבנושא הזה הרבי הכניס שינוי מאוד מאוד גדול, זה פחות במאמרים שלו, אבל המאמרים זה לא רק הקבלות בתורה שלו והשיחות, שזה משהו כמו 40 כרכים של שיחות, וזה חוץ מתוודיות במה שהיה בן אדם באמת פורה בצורה מדהימה, וגם מלכותו הסתרעה לפני הרבה שנים יחסית. ובאמת, השיחות יש להם אופי שהוא אופי אחר, תראו את זה כבר היום, שבמידה רבה באמת הרבה יותר נוגע אלינו. אתם שימו לב, הרבה פעמים ההתחלה היא לא התחלה מסוגיות רוחניות גבוהות וכל מיני דברים בקבלה, אלא ההתחלה היא מדברים הלכתיים, מפירושים של רש"י, והרבה פעמים אפילו לפעמים דיוקים בפשט שהם באמת מדהימים. אתם יכולים להסתכל פה על ריבוי ההערות, שהיהודי הכיר את הספרים ובאמת היה, הכניס פה פרמטרים אחרים לגמרי לתוך הדיון הזה, ככה אני, זה שאני מתרשם, ובאמת נתן לדברים איזשהו נפח אחר ונופך אחר. עכשיו, מה שאני מרגיש בצורה מאוד מאוד חזקה, זה ש... אתה רוצה דף? אין לך פה דף? אתה... זה באייפון? אתה... מה שאני מרגיש בצורה מאוד מאוד חזקה זה ש אני אתבטא כדרכי בצורה קצת פרובוקטיבית, אנחנו צריכים לגאול את הרבי, אנחנו צריכים לגאול אותו מהחבדניקים. זאת אומרת, לא שאני שיש לי משהו נגד חבדניקים, יש לי, אבל לא תדבר על זה עוד מעט. המשיח יגיע ברגע שנגאל אותו. זאת אומרת, עכשיו, למה אני מתכוון פה בדברים האלה? אני לא, אתה יודע, אני אוהב פרובוקציה, זאת אומרת שזה יש להם מטרה. אני קניתי... כן, אתם יודעים שהרב שגר ותלמידיו למדו רבי נחמן בצורה מסוימת, הברסלב לומדים בצורה אחרת. מה? לומדים, בסדר, זה לא לזה התכוונתי. ו... נפל ידי באיזשהו מקום, איזשהו שיחות של יושב הרב קרמר אולי, אחד מזקני הנש האחרונים של ברסלב, זה מה? קראתי ונחמת ליבי, כי לא ראיתי את האור של רבי נחמן, ראיתי מוסה. גם הנחל זה מוסר. כאילו עכשיו אני זיכר אותי הקדוש ברוך הוא לעבוד על שיעורים של הרב שגר על לקוטי מוהר"ן. זה ספר מוסר אדיר, מטלטל. אבל זה לא, כאילו, לא יודע, אני בטוח, אין לי שום ספק, אני סליחה על היומרה, שאם רבי נחמן היה רואה את הספר הזה לא היה לו נחת. בסדר, אני מבין את הצורך בספרים מהסוג הזה, אבל כאילו, בכתיבה של הרבי הרבה פעמים, זה דבר שהוא בחב"ד נמצא כל הזמן, מהרבי הראשון. יש את ספר התניא, יש את הליקוטים, הם לא אומרים אותו דבר. יש איזשהו רובד מסוים שהמחק הוא רובד איזוטרי, כאילו, מה זה איזוטרי? זה רובד יותר רדיקלי, יותר עמוק, יותר, שוב, מה זה רדיקלי? הוא לא רדיקלי בשביל רדיקלי, הוא רדיקלי כי זה מה שצריך בשביל המציאות שבה אנחנו נמצאים. אבל העמך, החסידים, לכו תדעו אם הם יקלטו את זה, אם הם יבינו את זה, לא יודע, כולי אי ואולי, אז אנחנו נשים את זה בשקט. אז אנחנו, אז הדברים נמצאים הרבה פעמים, והם מחכים לנו, מחכים לאנשים כמונו, שיבואו ויגלו את הדברים וימצאו בהם את את הקריאה הזאת העמוקה. עכשיו, יש לי עוד 5 דקות להקדמה, אני אגיד לכם, איך הגעתי בכלל לסיפור הזה? יש יהודי בקהילה שלנו, יהודי מאוד מעניין, חזר בתשובה, שהוא פסיכיאטר במקצועו ותלמיד של ימימה, ואדם מרתק ועוד הרבה מעלות אחרות, והוא חבדניק ממש, ממש חבדניק. ואנחנו לומדים ביחד, וזה מדהים שהם חברו אותה מופלאה, זה נותן לי חיות ככה לכל היום. ואתה רואה את ההבדלי הפרספקטיבות בין הצורה שבה אני קורא את הרבי לצורה שהוא קורא את הרבי, אני מדבר לפי הדברים שהוא שומע בחב"ד, ולכן זה דווקא חיזק אותי ברצון גם לשתף אתכם בדברים שחלקם אנחנו לא למדנו, אבל דווקא דברים שאנחנו למדנו, וגם בכלל את הפרספקטיבה הזאת האחרת שלאורה אנחנו צריכים לקרוא את הרבי. אתם יודעים שלא מזמן היה איזשהו מאמר גדול של הרב דרייפוס על חב"ד. הוא לא נגע בצורה ישירה ברבי, לכן אני לא רואה טעם להזכיר אותו או טיעונה או להתפלמס איתו, אבל כאילו יש נקודה אחת אני חושב שהיא מאוד מאוד בולטת בחב"דניקים, אז גם לא בכולם אבל בחלקם, זה חוסר הסובלנות המוחלט. זאת אומרת, הרבי הוא נשיא דורנו, הרבנים נשיא דורנו, זאת אומרת, זה מה שיש ויש הרבה, וכל השאר לא קיים. בטח לא הרב קוק, אבל זה היה כפיר בכלל, אבל גם אפילו שפת אמר, דברים כאלה שהושפעו מהעולם של חב"ד, ועוד היו הרבה ספרים בחסידות שהושפעו מאוד מחב"ד. ובצד הוא כזה, יש לא מעט. שום דבר. וההתנהגות הזאת, התנהגות שהיא באה לביטוי בהרבה דברים שהם עושים. יש בזה סוג של עזות קדושה, שהיא גם מאפשרת להם להצליח בקטמנדו. אבל היא גם איך זה נקרא? ברמת אביב גרמה לכך שאיפו אותם משם.
שמה?
שברמת אביב העיפו אותם. זאת אומרת, היכולת לכבד דברים אחרים, לא אומר שהם חבדניקים שברוך השם הם לא כאלה, אבל יש הרבה שלא. הנקודה הזאת היא בוודאי לא נקודה מקרית, והנקודה הזאת היא בוודאי נמצאת בתוך עולמו של הרבי בצורה מאוד מאוד חזקה, כמו שהוא נראה. יש פה תקיפות מאוד מאוד רבה, יש בו נחרצות מאוד מאוד רבה, ויש בו דרך מאוד ברורה, והוא אמר מילים קשות מאוד על כמעט כל דרך אפשרית אחרת במעגלים רחוקים וגם במעגלים יותר קרובים. אם זה יתנגש, הוא לא יסס לומר את דעתו במילים מאוד מאוד, במילים מאוד מאוד חריפות, ובעזרת השם ככה לקראת חודש אב, אז אנחנו נדיש ל3 שיעורים מהתפיסה המשיחית של הרבי, שהיא...
איך זה מסתדר לזה שהוא... רבים
שחררו
לפתחו וכולם
באו
לשמוע אותו
ולציע. קודם כל הוא היה, אין ספק שהוא היה אדם אשר, היה איש אלוקים, היה אדם אשר רוח בו, ללא ספק. לא ספק. זאת אומרת, אני מכיר הרבה אנשים שנפגשו איתו, לצערי הרב אני בטיפשותי לא הייתי ביניהם, למרות שהוא נפטר שהייתי יחסית צעיר, אבל הייתי מספיק מבוגר בשביל לנסוע אם הייתי רוצה, ואולי טעות שלא עשיתי את זה, אבל בגדול אנשים מחפשים דווקא הרבה פעמים מישהו שיגיע להם בצורה מאוד ברורה מה הם צריכים לעשות. אנשים, לא מעט אנשים מחפשים את האמירות הנחרצות האלה, ואני גם לא שולל אותם. אני חושב ש בין השאר, עבודה אנשים יכלו לשרוד בשליחויות מאוד מאוד קשות, במקומות ככה בלי יהדות ולדל ילדים וכל הדברים האלה, זה מכוח באמת הנחרצות הזאת החבדניקים. אולי צריך אנשים כאלה באיזשהו מקום, השאלה איפה אני מול האנשים האלה. זאת אומרת, ולכן, גם פה אני מרגיש שהדברים צריכים תיקון. זאת אומרת, הם צריכים קריאה שלנו ברבי שהיא באמת תחבר אותו לעוד מקורות, לעוד דברים מסביב. לא רק לשרשר את עולם החבדי, באמת גם לשים אותו מול מקומות אחרים. זה מה שאני מדגיש שצריך לעשות. ואני חושב שדווקא מהמקום שבו הוא נמצא, שזה מקום שהוא במה מבחינת הוא שונה מהמקום שלנו, קיצונים דתיים, זאת אומרת, הוא לא היה מעולם בארץ ישראל, והוא לא רצה להיות בארץ ישראל, והוא טיפח עולם רוחני מאוד מאוד שונה, שאנחנו נראה את זה גם בהמשך. ואני מרגיש שעם כל הגלותיות הזאת, עם כל מה שמשתמע, ואני מרגיש שבכל אופן יש לנו אלמנטים מסוימים שאנחנו צריכים לקבל. ככה אני מרגיש, אז בואו נראה, בואו ננסה. מילה אחת אחרונה של הקדמה, באמת, כמו שכבר אמרתי לכם במייל, ואני שמח שחלקכם כנראה עשיתם את זה, הרבי כתב באריכות מופלאה, כברכה של חסידי חב"ד, והרבה מהאריכות הזאת זה כל המקורות שהוא מביא ומנתח, ואתם יש קושיות ופקושיות כדרכם של דרשנים ולמדנים, ואם אנחנו ניתקע בהם אנחנו לא נספיק להגיע לפואנטה. ובדעת שלי, הפואנטה מונחת הרבה פעמים באמת בקושיות שהוא מביא. ולכן מאוד מאוד יעזור, אני אנסה לשלוח את זה בדרך כלל יותר מאשר כמה שעות לפני. בואו נסכם שחפו לי.
איפה אתה מוריד את זה?
יש להם אתר, באתר, קודם כל כל השיחות נמצאות ב-Hebrew Books, אבל השיחה הזאת היא אפילו נמצאת בפורמט הזה, שהוא יותר זול ברמת העמודים שזה תופס. זה נמצא באתר של חב"ד, יש ספריית חב"ד, יש שם הרבה מאוד מהכתבים של הרבי.
יש רבע מכל הכתבים שלנו.
כן.
גם במה ששלחת לא היה ברור מאיפה זה, אם אני רוצה לחפש את הספר, לא ברור מאיזה ספר.
כתוב בסוף.
כן, אבל זה, אתה צודק, אני צריך לטור מאיפה זה לקרוא. זה מתור ליקוטי שיחות כערך ממשהו, ממגימל או משהו כזה, אתה צודק. מן הראוי שפעם בה אני אכתוב את זה. שוב, זה ליקוטי שיחות. זאת אומרת, זה נערך מתוך השיחות. השיחות, דרך אגב, כידוע לכם, נאמרו במקור ברובן המוחלט ביידיש. ותורגמו, השיחות האלה עמדו לנגד עיניו והוגבו וכל הדברים האלה. טוב, אז בואו, אחרי שאמרנו שאנחנו לא נלך בהקדמות, אני רוצה להיות הרבה הקדמות, לפחות עוד 5 שיעורים, אבל בואו נסיים את ההקדמה הזאת. כן, שאלות בבקשה, אני גם רק אתן לו בהכרח, כן.
כאילו, אתה לפחות רואה שיש הבדל בין הרבי, הזכרת שכן, שיש כאילו בתורה שלו הבדל משמעותי בינו לבין האדמו"רים הקודמים, כאילו יש רובד מוסר.
יש המון הבדלים, זאת אומרת, מה שיפה, שהוא לא הלך בתלם בנקודה הזאת, בהרבה מובנים ידועים, זאת אומרת, כידוע לכם במאבק הזה, אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, שבמאבק הזה בין נפוליאון לבין הצאר, אז אלתר רבי היה בעד הצאר, והרבי היה בעד נפוליאון. זאת אומרת, לא נפוליאון של אז, אלא נפוליאון של היום. זאת אומרת, הוא הקים את ממלכתו באמריקה ולא במקרה. זאת אומרת, הוא דיבר השם פה בני נוח, זה כל כך שונה, כאילו, יש אמירות מסוימות על גויים. באדמו"ר הזקן, והאדמו"רות אצלו, יש ביניהם הבדלים דקים אבל קריטיים. כמעט בהמון המון סוגיות יש הבדלים ביניהם. המון.
ולמה זה מנוסח בהבדלים דקים?
כי הוא חוסיד, הוא לא יזרום את הכל החוצה, אבל הבדלים הדקים האלה הם פותחים מרחבים. שוב, השאלה תמיד לאיפה זה מגיע. אל תראה בלא תיקן לקוזאקים שמשל איתו בני נוח. שוב, זה מהלך מהפכני, זאת אומרת שגם מהלך משיחי. יש פה הבדלים שהם הבדלים, הבדלים שהם הבדלים עצומים, אדירים. כל תפיסת הגאולה היא אחרת לחלוטין. זאת אומרת, בהחלט, גרשון שולם וממשיכה, אתם יכולים לומר על התפיסה של אדמו"ר הזקן וממשיכה, שזה ניטרליזציה של הרעיון למשיחי. אדמו"ר הרב האחרון, זה האקטואליזציה הכי גדולה של הרעיון למשיחי. השינויים הם שינויים.
מה זה ניטרליזציה?
ניטרליזציה זה אומר שזה בתחום הנפש, זה לא פוליטי, זה לא... זה תיאוריה, היא בעייתית, אבל היא תיאוריה, היא בכל אופן קצת מחזיקה. הנושא הגאולה לא נושא מרכזי באלתר רבי, זה נושא מרכזי מאוד ברבי הזה. יש המון המון הבדלים, באמת ניסיון, שוב, הרבי זה בן אדם, באמת, הקרבה שקרחנו בינו לבין הרחוק היא לא מקרית. כי זה שני אנשים שהגיבו למציאות של חיים דתיים בתוך עולם מודרני, והתגובה שלהם לא הייתה בקטן, הייתה בענק. הרב קוק בכינון של העם היהודי בצורה של לאומיות וכל מיני דברים שדיברנו אחרי, והרבי בדרכו שלו שהיא לא פחות רדיקלית והיא שונה ב-180 מעלות. אנחנו נראה שבאת עם ההתמודדות עם אותם אתגרים, אבל היא בכל אופן שונה. עוד שאלה, ואם לא, יש לך שאלה, אתה יודע שיש לך שאלה? מה? מה יש לך? דריכות. טוב, אוקיי, נתחילים בהם. טוב, כתב הרמב"ם, שימו לב, עד כלל מסוים אני קורא עם הרבה מאוד דילוגים, אבל לא מדי הרבה דילוגים שאנחנו נוכל לשמור על הנקודה, כי כל דיוק קטן בהמשך הוא מאוד מאוד חשוב. שוב, צריך לתרגל לצורה הזאת, לקושיות, ואם תאמר ויש לומר בכל הדברים האלה, כי זה צורת הדברים גם בדברים אחרים שאנחנו נראה. ושוב, הרב הרבה פעמים הדיוקים שלו דיוקים, דיוקים מעצבנים, זאת אומרת, כאילו, אם כתוב ארבע, זה ארבע ולא חמש, לא בסדר, אבל זה לא ככה, כי הוא באמת בן אדם שהשקיע המון עניות, וגם זה חידוש מדהים בקשת, בללמוד רש"י, בללמוד רמב״ם, ויש לו שיחות שאין בהם שום דבר מוכני, אולי שפיץ קטן בסוף, זה הכל למדנות של רמב״ם. ממש, נדענו את צווי דין עם כל הדברים האלה, באמת פתח עולמות של עולמות, עולמות אחרים. כתב הרמב"ם מנהג פשוט שקוראים יום טוב הראשון של עצרת, שבועות, בחודש השלישי, ומפטירים במרכבה. ובתם הדבר שמפטירים במרכבה די חזקל, כתב רש"י ובא בשור, זה עבוד מזקן, השם שנגלה בסיני בריבו רבבות אלפי שנען, כאילו עד התגלתה המרכבה, וביכול אותו מבואר בלבוש, מפטירים במרכבה די חזקל, משום באותו היום, באותו המעמד הנבחר, השיגו כולם למעלת הנבואה, וכולם קטניהם וגדוליהם שמעו אנוכי ולא אליך מפי הגבורה, ובלי ספק שכולם השיגו באותו מעמד מעשה מרכבה, בכל מה שהשיג יחזקל, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות שרמז כולו למעשה מרכבה. המפטירים כן מעשה מרכבה שהוא אין לה מאורה. ברדך יחזקאל, כי ישראל במתן תורה רואים מקווה, כמו שראות היחזקאל, השארות היא קטנה שבין שהם גדולה היא כי יחזקאל בן בוזי. אז כבר פה יש לנו פה איזשהו מתח מסוים שבמקורות האלה הוא מתח מאוד מאוד מובלע, ואתם שמתם לב למתח בקריאה המוקדמת שלכם, אולי אפילו עכשיו. מה המתח?
מה השאלה או מה המתח?
מה המתח? אין פה שאלה, בינתיים זה הסבר להלכה, אבל בתוך ההסבר כבר אתה מרגיש איזשהו קושי.
לא,
אנחנו
לא
נכון, אתה לא פוגעים לי
כשאני למשל, כאילו, האם
ההשגה בכלל תלויה
בעבודה?
כאילו,
אם במעמד מסוים...
שאלה יפה,
אבל
ולא המתח.
אולי איזה מקום יש להשוות בין מתן תורה לבין ראיית מרכבה?
אוקיי, זאת אומרת, אז אני אנסה את זה טיפה אחרת, וזה הכיוון, זאת אומרת... הלוח מלא והטוש דפוק, אבל אנחנו נעשה את מעבר לזה שהוא חלום קטן, לפחות. יש לנו ראיית המרכבה מצד אחד, ומצד שני יש לנו אנוכי ולא יהיה לך, שנצא נוסיף אפילו מפי הגבורה. המרכבה זה לא הקדוש ברוך הוא, המרכבה זה המלאכים, זה הפמליה. זה לא, כאילו, בין לראות התגלות של הקדוש ברוך הוא לבין לראות את הפמליה, זה לא כדבר. אז פה איזשהו מתח שאנחנו נראה שהרבי, הוא יעמד עליו בצורה מאוד חזקה ובצורה מרתקת, כאילו, על משמעות שלו. לכאורה הטעם זה דורש ביוש, זה שהפטרה צריכה להיות מנה מאורה, פרושו פשוט הוא, שבהפטרה מדובר לא רק עניין צדדי של המאורה, אלא זאת עיקרו של המאורה, אני לא מקווה שמתן תורה אינו לכאורה מגוף ועצם עניין מתן תורה, שתגלו את השם לכל ישראל, את התורה לכל בני ישראל. לפי זה מתאים יותר, לכאורה לקראת מתן תורה, ביום א', שונה של יום שבו ניתנה התורה, נפטרו בחבקוק, שמדבר פה במתן תורה, אלוה מתימן יבוא, מתן תורה משתי, זה השם מסיני בא, זה מופיע שם, ו... לא, המקבילה של הדבר זה באמת תיאור של, לפי חז"ל תיאור של מתן תורה, וזה צריך להסתכל בחבקוק לראות מה הרבי רצה מהנבואה הזאת, אבל כרגע אנחנו לא נסביר את זה. ויתרה מזו, אפילו אם תמצא לומר שגם זה נקרא עניין למתן תורה, שלא יש שכינה היה עם המרכבה, מה שכתוב בלבוש, הרי לכאורה עיקר הדגשה אינו בת המרכבה אלא בגלל כבוד השם, שוב זה המתחות שתתאר אותה כאן, מה שכולם שמעו אנוכי ולא אליך מפי הגבורה, ובפרט אשר איתה בחז"ל שמריאת המרכבה נזדהף אחר כך מעשה האם. אז המתיחות הזאת היא לא סתם שאלה אינפורמטיבית, מה הם ראו, אלא בין שני הדברים יש דבר מאוד מאוד משמעותי, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. אם הם ראו את הקדוש ברוך הוא, זה מוביל לדבקות. אם הם ראו את הפמליה, אז אתה עלול להתבלבל ולחשוב שהפמליה הזאת היא זה לב העניין, ומפה אתה מגיע למעשה העגל. עכשיו יש פה נקודה יותר עמוקה, שאנחנו נראה שבעצם בצורה קצת נסתרת היא מונחת פה בתוך הדיון הזה של הרבי לכל ההשלכות שלו, גם המעשיות וגם היותר רוחניות. זאת אומרת, כשהדברים, זאת אומרת, התיאור של יחזקאל, כשהנביא רואה מרכבה זה לא טוב, הנביא רואה מרכבה ברגע של חורבן. המרכבה שרואה הנביא זה המרכבה שעוזבת את בית המקדש. המרכבה שרואה הנביא זה כאשר השכינה מסתלקת. ואז יש גלגלים. כי בדרך כלל יש לנו את הקרובים, והקרובים נמצאים על ארון הקודש. המקום שממנו הקדוש ברוך הוא מדבר. כשיש מרכבה שמופיעים הגלגלים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נכנס למונית. זה מה שרואה יחזקאל, השכינה שהולכת לגלות. עכשיו, במובן יותר עמוק של הדבר הזה, כשאני רואה את הממצאים, את האמצעים, את הכלים, את טעם הפרי שהוא לא, את טעם העץ שהוא לא כטעם הפרי, זה יוצר ריחוק, זה יוצר גלות שכינה, זה יוצר עבודה זרה. כאילו, זה המקום שבמקום שאני מדבר עם אבא שלי, אני מקבל ממנו אס-אמסים, מיילים, כל הדברים כאלה. שמעתי כבר על משפחות, שכל אחד נמצא למחשב שלו, וכלוכים מיילים אחד לשני. זה דבר שהרבה פעמים הוא אופייני לעולם שלנו, גם בבני אדם, אבל גם ביחס לקדוש ברוך הוא. זה דבר שהוא מאוד, הוא מאוד מטריד אותנו, ששכינה בגלות, שבעצם אסתר אסתיר את פניי, והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בכלים עקיפים, אבל אנחנו יכולים להתרשם, אנחנו יכולים להתאפס לכלים האלה, ומעבר לזה אנחנו נמצאים איזושהי תחושה של יתמות, של ריחוק, של משהו שנעלם מהחיים שלנו, וזה יכול להיות הפך הפכים של מה שאמור להיות בשם תורה, שזה חתונה, התקרבות, נכון? זה נראה לי לב העניין פה בתוך הסיפור הזה, ובצורה מאוד עדינה הרבי כבר פותח את הנקודה הזאת כאן. ועוד אם צריך לומר שצריך לומר את רבי מרכבה, אני יכולה יותר מתחיל לתפטיר בישעיה, מרכבה שראה ישעיה, כשם הדגשה היא את כבוד השם, וראה את השם השם לכיסא רב וניסה, ושלם מלאים את ההיכל, ודרך המרכבה בקיצור, מה שרבי יחזקאל, אריכות הפרטים, הדבר המרכבה הוא בקיצור על דבר השם. יש להוסיף גילוי כבוד השם של מתן תורה, לא דומה לגילוי כבוד השם כבוד יחזקאל, אלא בדומה יותר לנבואת ישעיה, ועד ויתרה מזה כניעל דרגת משה, למה נשם לביאים, שנאמר, פנים פנים דיבר אתכם השם בהר, פנים בפנים, שישעיה הוא כאילו נחשב הרבה פעמים דומה למשה וקרוב למשה. ולפי זה גם ביאור בדברי הרד"ק כנ"ל, שמתן תורה מגילוי כבוד יחזקאל, ובכלל שהגילוי כבוד השם שלמעלה למעלה לזה, הרי שרה גם בתייר המים מהליש, נר בצהריים לא מועיל, לכן לא בודקים חמץ בבוקר. וגם צירות, זה צריך ביאור בגוף הדין שמסתירים למרכבה, אף שהם דורשים למרכבה, אפילו ביחיד וכו' וכו', מרכבה זה דבר שצריכים להסתיר אותו, ופה יש איזשהו דין חתים מסוים, שבסופו של דבר, רבי שואל, לא מובן, הרי במקריאת המגילה בדבר, קוראת התורה, בזמן הזה כל יום נמצאים, גם ילדים, גם קטנים, אז איך אנחנו יכולים פתאום לבוא ולשמוע את המרכבה? ועל כן צריך לומר, אתם רואים את זה בערך ליד הערה 37, שמרכבת יחזקאל גם מיוחד שבו מודגש החידוש למתן תורה. לכך היה גילוי מרכבה ואת מתן תורה. לכן ההפטרה זו היא מעין המאורה, החידוש כנבית במתן תורה. אפילו יותר מהנבואה זה מרכבת ישעיה. ועל מיוחד זה שמרכבת יחזקאל, שבזה היא מעין המאורה של מתן תורה, ניתן לכל אחד מישראל להבין. אף שפרטי הדברים שגילוי יחזקאל תתומים הם, ואינם בהבנה סתם לאדם, דומה מסע מרכבה רחוק מדעת העם. ויש לי לומר הביאור בזה. ובאור בגמרא אנחנו אומרים למרכבה שראה ישעיה, למרכבה שראה יחזקאל, כל שראה יחזקאל ראה ישעיה, למה יחזקאל דומה? לבין כפר שראה את המלך, ומה שישעיהו דומה לבין כרך שראה את המלך. בני פשוטו נראה שהתלות ביניהם לא ממש שראו למה שסיפרו. ישעיה לא חש לפרש את הכל, שהיה בין מלכים, וגדל בבתים בין ככה רואה את המלך, אינו נבעל ולא תמע ואינו חש לספר. אבל מזה גופה שישעיה מתואר כבן קרב, שהיה בן מלכים, היה לפלטים, וסתם כבן כפר, מובן שנראה שישעיה עליונה ושלמה יותר. שמוכבה שישעיה יקרא גדול של בנביא. יש לומר שהחילוק מודגש בזה גופה. עכשיו, דברי חזקאל באים ומפורטים כל פרטי בני מרכבה, וכדי שהיה מודגש בעיקר ראיית המלך עצמו ולא פרטי המרכבה. טוב, אני חושב העיקרון הוא סך הכל ברור, שכשאתה בן כפר אז אתה רואה את השיירה של המלך עם כל הרכבים המשוריינים וכל הג'יפים וכל זה, זה מה שמרגש אותך. כשאתה בן עיר אז אתה בעצם מחפש איפה המלך הזה נמצא. ויש להתאים, זה מבואר בספר עבודת הקודש, רבי מאיר אבן גבאי, בביאור מרכבת יחזקאל וזה לשונו. מתוך שראה והשיג במרכבה התחתונה ידע בעליונה. כי יש כיסא למעלה מכיסא, ומרכבה למעלה ממרכבה, ורוכב למעלה מרוכב, וכבוד למעלה מכבוד. ומתוך שראה ארבע חולות למטה, ידע והכיר כי יש דוגמתם למעלה באיחוד האמיתי, וכן היה מקובל מתוך שראה למטה חשמל מקיף לכיסא, הנקרא חשמל החיצון, ידע שיש למעלה דוגמתו חשמל פנימי וכו', אבל דרך זה כל מה שראה למטה ידע שיש דוגמתו למעלה. הלמטה פה זה הספירות, והלמעלה פה זה באלוקות או בצילות או משהו כזה, אבל לא ככה הרבי קורא בזה. ואנחנו מפרש ונוגע כל הכתובים איך שיגידו בתחתונה וירמזו אל העליונה. כלומר, מרכבת יחזקאל תוכנה ועניינה הוא שעניינים של למטה הם דמות העליונות. ולכן נפרד ביחזקאל הוא מעריך בכל פרטי המרכבה ובאופנה, הוא מדגיש ומתוכה דמות וכולי, דמות אדם להנה ודמות פניהם ודמות החיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה להפוך. כי לא יכול להיות שאנחנו ביום שבועות אנחנו נקרא את המרכבה של יחזקאל שכביכול יותר נמוכה של בן כפר ולא את המרכבה של בן המל, בן העיר, בן הכרח. אז התשובה היא שבאמת מרכבת יחזקאל יש בה איזושהי בעיה, אבל הבעיה הזאת זה היתרון העמוק שבה, ופה הרבה מסבירים באמת בצורה נפלאה את המושג הזה של המרכבה, מה המשמעות של הדברים. ותראו שיש פה דיון ממש פוסט מודרני במושג הזה של הסמל. ושמע, זה עוד דיוק הלשון דמות שמורה על דבר והיפוכו. מצד אחד ראית הדמות מורה שאינו רואה את הדבר כי היא דמות שלא בלבד, וכמשל המסתכל במראה שרואה בדמות הדבר בלבד, ולעידך מורה דמות שאין בה שום מציאות כי אם דמות של הדבר. והיינו שלא רק שעל ידי ראיית הדמות יפה לידע בדיוק איך נראה הדבר עצמו, אלא יתרה מזו, שכל מציאות הדמות אינה מציאות כי אם זה שהיא דומה לדבר. אז בוא תסבירו לי מה כתוב כאן. זה לב העניין. זה השורה התחתונה, אתה מפרט אותה בצורה מאוד יפה, אבל לפני זה, יש פה ביאור כמעט פילוסופי של המושג דמות, או של המושג סמל.
יש, כן, בדיוק, איך שאנחנו חווים את הדברים, איך שהדברים הם של עצמם.
זאת אומרת, תסביר.
יש פער בין מה שאני תופס במשהו מסוים לבין משהו שמישהו אחר תופס לבין הדבר עצמו, האידיאה שלי.
לא מסכים, לא חושב שזה הכוונה פה. זה עומד מאחורה, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כן. אוכלנו יקר, כן.
אני לא רואה את הדבר עצמו על השיקו שלו, אבל הוא רואה בזה יתרון, כי אני מכיר בזה שאני לא רואה, כאילו אני מכיר בזה שהדבר שאני רואה הוא מתבטא לדבר עצמו.
יפה, אוקיי.
אני חושב שחזקאל חושף את השקר בצורה יותר טובה.
לא, אתה פה רק את הכל, נפלת פה לרבי, מהרבי לרבי נחמן, אנחנו פה נסתבך. במושג של הסמל יש דבר מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד עמוק. שמצד אחד הסמל, אנחנו יודעים שיש פה איזשהו. מצד אחד אנחנו יודעים שבסמל, אתה יודע, זה לא הדבר. כן, זה משל, זה חיקוי, זה מה שנקרא מימזיס. אתה מכיר את ספר מימזיס של אורבך?
חיקוי, כן, זה
אחד הספרים החשובים ביותר, אתה יודע לכם מה לקרוא אותו. ומצד שני, אני כאילו אומר, לסמל עצמו, זה כאילו מצד הייצוג, מצד עיקרון הייצוג, אז אנחנו תמיד יודעים שאין משל שדומה לממשל. הביטוי הוא ביטוי חלקי מאוד. אבל מצד שני, אני יודע שמצד, נאמר ככה, המייצג, לא, זה מצד, כלומר, יחסי הסימון, אבל מצד המסמן עצמו, אנחנו יודעים שיש פה דבר נפלא, שבעצם כל מהותו, שהוא משל. זאת אומרת, בעצם שאני אומר שסיפור מסוים הוא משל, אני אומר שבסיפור עצמו אין כלום. שסיפור עצמו הוא כאילו לא חשוב. אגב, מי שיקרא את ההסברים המאוד יפים והעמוקים של שולה בספרו, לא זוכר, זה קצת ביאליק, על הקבלה וסמליה או משהו כזה, שפרק על הסמל את הדברים מאוד יפים ובכיוון הזה. בסמל יש שקיפות. בלי השקיפות הזאת הוא לא יכול לסמל. זאת אומרת, אם המשל הוא יהיה מוצלח מדי, אז אנחנו לא נגיע לממשל. המשל צריך להיות... במשל צריך להיות משהו שהוא משהו פגום, משהו שהוא חסר. שימו לב לכל המשלים של חבל, תמיד יש בהם את הפגימה הזאת. המשהו החסר זורק אותי לממשל. זאת אומרת, כשדבר מסוים הוא מכיר את השיר הזה ש... כי במה אני כתב אותו דידי מינוסי, אבל יש בו בכל אופן קצת משהו. השיר הזה ידוע שנכתב לקיבוץ גבע, אוקיי? כי אמיתיתי ולא סמל וכו'. זאת אומרת, סמל זה דבר שהוא לא אמיתי. אדם שהוא בוחר להיות סמל לאיזשהו משהו, לייצג איזשהו משהו, בזה מוותר על המהות. החסיד, כל כולו זה חיקוי מסוים של הרבי, ובו עצמו לא נשאר שום.
לא, אתה עשית הכי רוב בין מייצג לבין ייצוג?
כן. בין הסמל כ... מצד הסמל כמייצג יש בו חיסרון, כי הוא אף לא יכול לבטא את זה בצורה שלמה.
אוקיי.
המשל אף לא דומה לממשל. מצד שני, בפעולה של ההסמלה, אני כאילו מגיע לביטול. בפעולה של ההסמלה, אני כאילו אומר, אני לא חשוב רק מה שאני מייצג. ולכן, החיסרון של יחזקאל הוא גם המעלה של יחזקאל.
למה ביטול ולא תמצות?
כי אין תמצות, כי זה לא מתמצת. זה לא.
יגיד לך כל מעצב גרפי שסמל זה עיצוב של רעיונות. ומקופלים במשהו מאוד קטן, זאת אומרת, הרבה דברים.
מאה אחוזים, אבל הסמל הוא בדרך כלל, תשימו את עצמו בדרך כלל הוא מופשט, נגיד דגל. אם אני... דוגמה, אתה אומר, אני רוצה עכשיו סמל למאבק נגד האלימות. אם תיקח ציור שמתאר שוטר שעוצר, זה לא סמל. הסמל חלק בו איזשהו משהו שהוא משהו מופשט, שיש פה המון חורים, המון חללים שאותם אתה משלים עם הדמיון שלך.
אוקיי.
ולכן, שוב, לכן הסמל של עצמו הוא לא יהיה אף מיצירת אמנות. כל ערכו שהוא מבטא, הוא נוצר באיזשהו הקשר שהוא מבטא איזשהו משהו. ובצד שני, הוא תמיד יצטרך את הדמיון שישלים אותו. כי יש מעט סמלים שאתה קורא אותם ואומר, לזה הכוונה. אני, תחשוב, אני לוקח מישהו מהמאדים. לא יודעים, מי לא יודע מה, מאיסלנד. אני מביא לו שורה של דגלים. ואני אומר להם, כולה דגל ישראל, אני אומר, איזה דגל זה דגל ישראל? אני לא בטוח שהוא יודע. אני לא בטוח שם ישראל. אתה יהודי, אתה מכיר את הדימויים, את הטלית, את ה... וגם זה צריך את הפירוש רש"י ל... איך אתה צריך להגיע את זה בהתחלת, אתה טלית, לא רציתי לראות דברים, לא תכלת. נכון, הם רובן שחורות, למה לנו דגל שחור, לא יודע, כאילו... יש פה איזשהו פער ש... שוב, הוא מצד אחד אומר, זה לא זה. ומצד שני, אם יש מצדקה בכיוון האחר, זאת אומרת, פה ניסיון לעשות משהו שאין כוחו לעצמו, אלא הוא מייצג איזשהו משהו, ועבור אדם כמו הרבי, שהוא מעצר המון סמלים שמנסים לחכות אותו, זה דבר כמובן הרבה מאוד חשיב, אבל זה לא ההקשר שבו הדברים נמצאים כאן. זה פה אנחנו נגיע למקום עמוק מאוד.
חסר לי איזשהו משהו זו, בגלל שבתיאורים של יחזקאל הם תיאורים שהם מאוד מאוד מפורטים, והם דווקא כאילו הם מבטאים את ה...
אז זה מה שבא לה... שזה הוא משתמש פה ברבי מאיר אבן גבאי, בעלת הקודש. זאת אומרת, הוא רוצה... את המרכבה הוא מפרש בצורה אחרת, שהוא המרכבה, וזה דבר די פשוט. המרכבה מבטאת דברים מאוד עליונים, אבל בצורה של מכונית מרוץ. גלגלים, אופנים, לא יודע, כאילו זה לא... זה מה שיש בשמיים באמת? לא, זה סמל. זה גבוה מעל גבוה, וזה הנקודה שתפסה אותו. זאת אומרת, העבודה של שבועות זה העבודה של יצירת הסמל. זה מה שהרבי בעצם אומר. זה בעצם מה שזה בא ללמד אותנו. ליצור את המרכבה שעליה המלך נוסע. זאת אומרת, המרכבה היא לא... המתח הזה הוא לא מתח נכון. בין העצמות לבין המרכבה, אלא בדרך הסמל החיבור פה נוצר. אמרת תראה איך הוא מסביר את זה גם בצורה נפלאה. וזה שראה, וזה מה שראה יחזקאל בכל פריטי העניינים דלמטה, שכל עניינם הוא רק זה, הוא זה ורק זה שהם דמות בעליונות. עכשיו כאן ישעיה אותו בן הקרח לא מפרש, הוא מפרט כל הפרטים של המרכבה, כי לכתחילה לא ראה את הדמות כפי שהיא למטה, עצם הדבר של למעלה, אז הוא לא יכול לעבור לנו. זה אותו בדרגה של הרבה פרטים, ועוד כל הדברים שהמלך לא תעשו מקום אצלו עד שלא הרגשו אותו קרקע מציאות. לכן אומר ויראה את השם השם כסערה וניסה. זאת אומרת ישעיה זה אדמו"ר הזקן, זה אדמו"ר האמצעי. הם לא מתעסקים עם העולם שלנו, הם מתעסקים עם עולם האצילות. הם מתארים את הדברים, הם מתארים את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא נמצאים במקום הזה. על פי זה מובן השייכות דההפטרה במקומות יחזקאל בהמשך לקריאת מתן תורה, יום שבו ניתנה תורה, לפי שהוא מעניינו של יום אין המאורע הוא תוכן אחדות של מתן תורה. ואולי שכינת המתן תורה לא היה רק דבר שלפי שעה, אלא שבשביל שלדי זה בני ישראל התעלו לידי עבודתם לדבק בקדוש ברוך הוא, שכוח לידי זה בא להם מגדות השם של מתן תורה, שלדי זה נקבע בלבון תמיד מדר סיני שאיננו ראו ולא זר וכו'. וזה גם תוכן דברי המדרש, שירידת השם לסיני לא הייתה רק גילוי לפי שעה, אלא למצב העולם חדש לגמרי. לדע הביטול בתמיד של הגזרה, ועליונים ירדו לתחתונים, ותחתונים ירדו לעליונים, ותוצאות של גילוי גזרה, ביטול גזרה הזו, ובגלוי הרי זה תלוי ועל ידי עבודתם של ישראל. בירו העניין. מזה גופה שמתארים אותם בשם עליונים ותחתונים, מובן שבעצם ישנה שייכות, ויותר מזה, קשר ביניהם. ובפרט על פי המבואה בכמה מקומות, כמציאות של, של כל נברא של למטה, הרי שורשו המקורו של למעלה, ואני משתלשל לשורש השורש של למטה, הוא שורש שורש ומקורו וכיוצא בזה, ועל השורשו המקורו שהוא דבר השם והוכפים, ידבח ומעבר ומחרו בכל רגע ורגע, דברים שנמצאים גם בספר התניא, אבל גם בנפש החיים, מי שמכיר. וגם צמיחתו על אחרי זה, הרי בא ממזלו של למעלה מחבר וכו'. אלא שלפני מתן תורה הייתה גזרה, בלשון גזר וחתך, בין הנברא של למטה ובקורו בעליונים. כאשר בטלה הגזרה, ניתן לכל אחד לידי עבודתו להמשיך ולראות בכל נברא של למטה את שורשו ומקורו של למעלה, עד שמגלה על ידי זה על ידי מציאותו, ונמצא על ידי מציאותו. זאת אומרת, זו נקודה שהיא נקודה מופלאה. זאת אומרת, כל המהות של מתן תורה זאת העבודה של הסמל ששוברת את הגזרה. אנחנו חיים בעולם שהוא בעצם עולם רציף, אנחנו חיים בעולם שבעצם העליונים דרך בלמעלה ממך, זאת אומרת מה, הדברים שקורים בעולמות העליונים הם לא דברים מנותקים, הם לא דברים שעוסקים בכל מיני ספירות גבוהות, הם בבואה של העיסוק שלנו, ולהפך. ויש דברים, שירים נפלאים של אחרונים, של נו סגור, פתוח סגור פתוח,
מגדל
מיכל, באמת, שאומרים המעשים הפשוטים שלנו יום אחד הם יכתבו בתנ"ך. זאת אומרת, ההפרדה הזאת אנחנו יוצרים בין העולם הרוחני, בין העולם הדתי, לבין העולם היומיומי האנושי שלנו, בין התחתונים לעליונים, היא גזרה, זה דבר חמור מאוד, כי בעצם יש איזשהו חיבור. ההתגברות עליו, מה שבעצם נוצר, מה שבעצם קרה, אירוע מכונן שקרה במתן תורה, זה לא שניתן לנו איזשהו טקסט, איזשהו תוכן מסוים, התגלות מסוימת. אלא שניתנה לנו הרשות לסמן, ניתנה לנו הרשות לראות את הרציפות הזאת. יש צעים נפלאים בשפת אמת, סביב עניין שבת, שהוא מדבר על המלאכים שמגיעים בשבת, הנשמה היתרה שמגיעה בשבת. אז אומר, לכל בן אדם יש שני חצאים, יש את החצי התחתון, שזה האישיות שלו, ויש את החצי העליון, שזה הנשמה היתרה. בדרך כלל הם מופרדים. בשבת הם מתחברו. בשבת פתאום אנחנו מגלים שיעקב שלמטה, ויעקב שמתוך ארוכה על כיסא הכבוד, זה בעצם אותו בן אדם. כן, אתם מבינים? על המדרש הנפלא הזה, על המלאכים שראו את יעקב למעלה, שהם בתוך רוקה בכיסא הכבוד, שהוא בכיסא הכבוד, במרכבה, וראו לבד, ראו אותו בוחר, מה זה צריך להיות? זה בדיוק הוויכוח שיש בין רבנים שונים לגבי תורה בגובה העיניים. כאילו, אומרים רבנים מסוימים, יעקב שנוחר, הוא לא יכול להיות אבינו. יעקב שקרוע במרכבה, אנחנו צריכים להתרומם לאידיאליות של יעקב של המרכבה. אבל מה שכאילו הרבי בא ללמד אותנו שיעקב הנוחר הוא אותו יעקב שלמעלה. ביעקביות שלו, באנושיות שלו, שהיא מובנת במובן העמוק שלה, שהיא מעולת לשון שלה, זה יעקב שנמצא על המרכבה, ולהפך. במאבקים שלו, בהתמודדויות שלו, גם בכישלונות שלו, פה מתגלה האלוקות. העולם שאנחנו מדחדים זה עולם של הפרדה שאומר, זה לא יכול להיות קשור. מה זה אדם קדוש? זה אדם שמנותק לגמרי מהעולם הזה, לחיי איזשהו חיים מופלאים ונסתרים ונשגבים, כמו דברי חז"ל, אברהם, שבכלל לא ראה את אשתו אף פעם, לא הסתכל עליה אף פעם. זה משהו שיכול להדריך את החיים שלה. איך לחבר את זה לפשוטים של הפסוקים? לא מבינים.
אני מסכים, כאילו צריך שיהיה דמויות אידיאליות שאין להן חסרונות וכו' וכו'. מה לעשות שהקדוש ברוך הוא לא משתף איתנו פעולה? ואתה לא נותן לך שבו דמויות לא אידיאליות. אתה יכול להרוס את התנ"ך,
לא.
אתה עומס מפה, אבל...
100%, אבל אני...
ובכל מקרה, אין לך להאמין אלא להגיד שזה המצב.
אבל הנקודה העמוקה, שוב, הנקודה העמוקה, אני חושב, זה דיון. להצליח לראות, זו עבודה גדולה, גם במובן של השפת אמת, לחבר את הנשמה היתרה מהנשמה שלנו, אבל לראות את ה... שוב, וזה מה שאני כל כך אוהב בשם של יהודה עמיחי, לראות את האנושי מהמקום של האינסוף. זאת אומרת, זו הנקודה הגבוהה, לראות את האנושי מהמקום האנושי, להגיד לה פשוט שהוא ישכח מחר, אין לו שום משמעות, אין לו שום פשר. כאילו, זה כאילו הנתק הכואב שיש בין האקדמיה הדתית לבין שוב הרבנים האלה. הרבנים האלה הכל אידיאלי. יעקב הוא דמות לחלוטין אידיאלית, לכן רק דרך עיני חז"ל, וכמובן לא הכל חז"ל, אלא חז"ל אידיאלי. והחוקים שלי אומרים יעקב, וזה, אתם יודעים, פה הוא נפל ופה הוא נכשל, וסך הכל הסיכום זה לא עובר. חדרוני, חלש, אני יותר טוב ממנו. אתה קורא דברים, אתה קורא דברים שכותבים אנשי הקדם, לא בכלל דתיים. אתה אומר, הרגתם את יעקב. היכולת לראות בדברים, באנושיות הזאת ובמקום הלא מושלם שבתוכו נמצא, לראות את הדברים שבעיני דברים נשגבים. בעיני זאת האידיאליות. כאילו הצורה שבה יעקב מקבל עצמו את העונש הנורא והיום על מה שהוא עשה לאסף. הצעיר התחלף לבכור והצעירה הוחלפה עם הבכורה. והבכורה הוחלפה עם השם, כאילו. אבא שלו חשב שהוא עשיו וזה יעקב, הוא חשב שזאת אחר וזאת לאה, וזה ברור, שוב, הסמל פה ברור. יעקב מקבל, הוא סופג, הוא סופג, הוא סופג, הוא אומר, אני עשיתי מעשה ואני לוקח עליו אחריות. כאילו, לראות את המקום האינסופי שבתוך ה...
לא יותר גדול מאשר...
כן, וזה בעיני המקום הגדול, זה כאילו זה המקום של הסמל. כאילו, שמצד אחד הוא לא מצביע, מה זה מצביע על האינסוף? האינסוף זה לא להיכשל. ובצד שני, שוב, דווקא הפעולה של ההשמלה היא יוצרת את האינסופיות הזאת. אני לא מסוגל לא לקשר את זה, למרות שזה חיבור דרשני ועלוב נפש, אבל אני בכל אופן נעשה אותו לאירוע מזעזע הזה שקרה לפנות בוקר.
מתי?
מתאונת דרכים, אבל שבא לי מחכה משפחה שלמה שאני לא מכיר.
שזה לעזור
לי. גם בבוקר, אבל בלילה...
שמעתי.
טוב שלא שמעתי. משפחה עם 9 נפשות, חברה מהכנסת ספר תורה, שהאבא הכניס במגדל העמק, הוא מחנך בזה, חזרו חזרה, איבדו את הברקסים, נפלו לאיזשהו תהום, אוטו נשרף.
כל התשעה מתו.
אחת, גדה אחת נתלה, בת שבע.
וואי.
זה סיפור פשוט מזעזע.
סיפור הזה של אחר, של...
כן, ויש סיפורים כאלה. אמירה שהברק לא מכה פעמיים באותו מקום היא לא תמיד מדויקת. כאילו, תחשבו על המשפחה, תחשבו על הילדה הזאת. כאילו, ההתמודדות שהיא צריך לעשות היא אינסופית. זה במקום. אם היא תצליח, היא לא אותה קטנה מיעקב. כאילו, אין אבי שיכתוב איזה תנ"ך, אבל אם היא תצליח מתוך הדבר הזה לצמוח לאיזשהו מקום, זה גדול, זה גדלות שהיא לא אנושית. כי חס ושלום נגיע למקום הזה, אנחנו... כל אחד אתה אומר, זה אנחנו עליתי, לא. המציאות, העולם שלנו שבה אנחנו חיים, ולפעמים, כאילו, אני הכרתי אנשים, בשר ודם, שהולכים בינינו, וגם נופלים, וגם נכשלים, שעשו מעשים בסדר גודל תנכי. הכרתי אנשים כאלה, מכירו אותם, עוד הם חיים, מסתובבים בינינו. הכרתי אנשים כאלה, עשו דברים בסדר גודל תנכי. לא כתבו להם בתנ"ך, אין מבין מה נעשה, גם תנ"ך נכתב, אבל היה רצוי שיכתבו עליהם איזשהו משהו. זאת אומרת, אני מרגיש שהעולם הזה עם כל...
אנחנו מעלים את עצמנו לגובה שלהם, לא
מורידים
אותם
לגובה. לא, אני אומר, אני אגיד לך מה מדובר, אז היית אומר, נכון, זה לא אנושי כזה דבר לעשות. לא אנושי. כמו שלא אנושי מה שעשה יעקב עם לאה ורחל, לא אנושי מה שאנשים האלה עשו. אני מכיר אנשים בשר ודם, באופן אישי, הולכים בינינו, נכשלים בינינו, עושים שטויות בינינו, ו... עשו את המעשים, אני הכרתי. ו... מה? לא, 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 זה גובל ברכילות.
מכירים?
יפה, נכון, כולנו מכירים.
אתם לא שומעים סיפורים?
כאילו, רואים כלל שקפץ על הרימון, זה לא סיפור מהסוג הזה, יש, יש, יש. עכשיו, זה סיפור כאילו של על החיים ועל המוות. אנשים שלא עשו מעשה שאחרי זה מגיעים לעולם שכולו טוב, אלא הם שיכולו לחיות עם האתגר שהדבר הזה יתגר אותם. אני הכרתי, מכיר, מכיר אנשים כאלה, ומה שאתה אמרת יפה, אני חושב שתאמץ קצת, תחפש, תראה שכולנו מכיר. אנשים מעשו את זה, אני מכיר. מכיר, מכיר אנשים, והם נופלים והם נכשלים, הם עשו מעשה שאתה אומר, איך בן אדם עשה כזה מעשה? זה לא יכול להיות כזה דבר, זה קורה. כאילו, לא אומר, זה כמו האחות. אני אומר, זה מעשים גדולים, מעשים גדולים, מעשים גדולים מהחיים שעוברים, והם קורים פה, והם קורים, שוב, לא ממקום של בן אדם שהכל נקי והכל טהור והכל סטרילי, ממקום עם כל הקישקס. זה כאילו שבירת ההפרדה בין התחתונים לבין העליונים, זה יצר כאילו מציאות רוחנית בעצם, שהגזירה הזאת היא בעצם נעלמה. וכיוון שכל ההתחלות קשות, לכן המתן תורה, שאז אני המתחיל, גלוי נעלה ביותר, משמעות בזוהר, הוא שאתה כל רבין דאורייתא, כל רבין נילאים ונתאים, לא עדי מינה ולא נעלמו מהם, בגין דבו חמאן, ראו ראו, אינה בעינה, זיו יקרד המרהון, מדה לא אהבה, כהוא יום אני יום עד יתבר יעלמה וכו' וכו'.
אבל למה זה קשה?
קשה, כשוב, כי יש גזרה. הגזרה הזאת היא עוד לא נעלמה לחלוטין. הפרדה בין התחתון לבין העניון. האמירה שהאנושי תמיד נשאר באנושיותו, הרע תמיד נשאר ברעתו, שמהלכלוך לא יוצא משהו יותר טוב, מהבחישה, זה לא מזה מגיע הגלות. זה, שוב, אתה רואה, עד היום רבנים מדברים בצורה כזאת, זכור? תבין, יש לי בן דוד, ממש בן דוד, שהוא גדל משפחה מזרוך ניקית, ממש. אמנם מצד אחד יש לו מגזע תרשישים וגזע של אדמורים, אבל היה, בסדר? וגם זה שהיה רבי היה גם איש סוחר, וזה כאילו לא. בן אדם הזה באיזשהו שלב נהיה חסיד של איזשהו רבי. עכשיו, הוא לא יכול להיות חסיד, הוא יכול להיות אדמו. תראו אותו, תגידו, זה הבן של האדמו, הוא אולי רוצה להיות. ממש בן אדם שהיה מזרוח נק, וזה היה בחור מנה עקיבא, אחת במסיח המדריך שלו, וזה כאילו, ממש בן אדם לקח את עצמו, שם אותו בפח ויצא מישהו אחר. והרבה פעמים אומר, טוב, אחרי זה אחרים השתפחו, לא נכנס לזה. אני אומר, אני אדבר איתו, אני אציל אותו משם. אבל מה אני אגיד לו? הוא שרף. הוא שרף. הוא שרף והוא נשרף. והוא שרף. כאילו, אני יכול להבלות את השיחה הזאת של הרבי. לא חסיד חב"ד, זה לא היה טוב. כאילו, זה דבר מאוד גדול, זה עבודה מאוד מאוד גדולה, וזה משהו חבדי מאוד אופיר לי, שאומר, אתה לא מגיע לקדוש ברוך הוא, כך אומר, בנתניה, דרך זה שאתה עושה כל מיני מיסטיקות ודברים כאלה, לדרך הנחת תפילין, דרך הדברים הפשוטים, ואני אקרא לך בקטע מלך. זאת אומרת, אמירה שאומרת, שוב, הארצי, הגשמי, האנושי, הקטן, פה מתגלה האינסוף, זה לא דבר פשוט מאליו. שוב, הסמל זה דבר מאוד מאוד מטעה ומבלבל, כי אתה אומר, זה לא זה, זה לא דומה. אני אספר לכם סיפור שאני כבר סיפרתי כמה פעמים, הסיפור שהוא נוגע בי בכמה מקומות. יהודי יקר שאני קצת מכיר אותו, לפני כבר הרבה שנים, בזמן, בשנת שמיתה, מוצא שמיתה, הוא ארגן הקל. ארגן הקל ברחבת הכותל, במקום מלך קרא הרב הרצוג, עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, הרב ראשי לצה"ל, כל דברים כאלה. והגיעו שם באמת, כל רחבת הכותל וכל מיני, מסע דם מלא עד אפס מקום באנשים עם כל מיני מינים וכל מיני סוגים, ואת חוויה מאוד מרטיטה. להשביע, לידי עבדו שני חרדים, שבאו לעשות את בידור. לא היה דבר שקרה שאתם לא צחקו עליו. ובצפו פה את החיסרון ואת ה... זה, ואמרו, זה הקל, זה ההרצוג הזה, במקום המלך לא את הברכה, הוא לא מדדע להגיד מה צריך. כל דבר שם כדי ביזיון וכסף, ואחרי מהדיחות אפילו אם היו מצחיקות. זה בדיוק האתגר, כמה אתה יכול לקחת את הדבר האנושי שהוא תמיד עלוב, והוא תמיד, ולהגיד זה מבטא, זה מסמל. כאילו, אני יכול לחוות פה את החווה של האקל, אני יכול לחוות פה את כל הדברים שהאקל מסמל. או שאתה אומר, מה זה? זה לא זה. מה הקדוש? הקדוש זה מה שמעט. זה יכול להיות קדוש, משהו שהוא מגיע מלמעלה, זה יכול להיות קדוש. ישעיהו הרבה יותר מובן מיחזקאל. מה לבין כפר בזה? לך, 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 מה אתה? נמצא בארמון המלך, מה אתה תבין שם לך? זה חידוש מהמם שקרה במתן תורה, וכנראה שלא כולם היו שם ולא כולם קיבלו אותה. טוב, אבל עיקר הכוונה לעולמים הייתה מרכבת יחזקאל לגלות בעולם שכל המציאות של כל פרטיו אינה לה דמות למציאות הפרט של למעלה, ולכן אז גילוי מרכבה, ולכן נקבע העניין הזה דווקא להפטרת יום מתן תורה. ולכן מצאת גם השאלה הנה בדיוק קבוע הפטרה מסי מרכבה לא ניתן להבין לרוב בני אדם, כך שפרטי נהי מרכבה כתוב בהפטרה אינם בהבנה המשגה כנל, הרי שבכוחו של כל אחד ואחד להבין ולעמוד התוכנה הכללי של ההפטרה שכל פרטי המרכבה שראה יחזקאל הם דמות של אדם ידע יחזקאל והכיר בדמות העליונות. ועל פי זה יש לבאר גם כן הטעם המניעה לסיים ההפטרה הזו נגמור עוד איזה 5 דקות בסוף ותסיים רוח שמדגים קפיטל וחצי אף שאינו כתוב כלל יתן למרכבה ועד רבה, לפני שאתם לרכאות, מדבר כתוב על דרך הדבר הסתדקותו על כבוד השם לאחר הדיבור. כי פסוק זה נדרש עיקר החידוש והתוכן הנ"ל למרכבת יחזקאל. והעניין הוא, אחר החילוקים למרכבת ישעיה ומרכבת יחזקאל הוא, מרכבת יחזקאל מדובר על דבר החיות והאופנים. מרכבת ישעיה על דבר השרפים. דברי האופנים והחיות אבל אותם ברעש, כי ידוע שכל רעש גדול זהו מהאופנים, משמע בסרט ברכות. איך אלה, ברכות קהל שמע. משנה השרפים אינה ברעש. ובתם הדבר מבואר שעלות בין שרפים ואופנים בדרך החידוש בין כרך שראה את המלך ובין כפר שראה את המלך. הרעש בא מצד החידוש, ולכן נרדת דווקא אצל בין הכפר שראה את המלך, שאת המלך ורומתו גובת לו רעש מחמת החידוש לו בדבר, מה שאין כן בין, בין כרך שאינו חידוש בעיניו כל כך אין את לו רעש. פרטית יותר, השרפים משיגים אך הקדוש ברוך הוא קדוש ומודע מן העולמות, ולמות אינו תופסים מקום לגביו. אבל האופנים משיגים שהקדוש ברוך הוא מהווה כל הדבר מעין ליש, ומציאות העולם התהווה מנקודת תימצאו. משום זה ההתפעלות שלהם היא ברעש גדול, ושמשיגים האמת איכשהו הפך מה נראה לעיניים, שעולם נראה ליש בדבר, ובאמת הוא בטל בתכלית, לכן בא הרעש הגדול, כמו אדם שמשיג השגה חדשה והפקית ממה שנראה לעיניים, לכן יתהווה אצלו רעש. וזה תוכן החידוש מתן תורה, וכך הוא מסביר גם את הנושא של הקולות והברקים. זאת אומרת, מתן תורה באמת מאופיין מהנושא הזה של רעש. אני רוצה לקפוץ פה לסוף, כי אני חושב שהסוף, שוב, אני בכוונה אבד לכם את כל ההערות, כי זה ממש גם מנתתות זאת להעמיק ולהרחיב, אבל גם נותן לך גם את הפרספקטיבה, ומדי פעם בהערות יש גם כל מיני דברים מאוד חשובים. תורה וכתבה, תורה יש לנו רעה וכל שכאן וקל וחומר שמגיע היום בשנה שבו ניתנה תורה לישראל, דמים עליהם נזכרים ונעשים שכל אחד מישראל צריך ללמוד הוראה מקראת התורה והפטרה עד יום חג השבועות. ועל פי זה יש לומר, יש בזה הוראה בשני הפרטים בעבודת עצמו ובעבודת הזולת. אף נוגע מעשה מרכבה שנאמר אין דורשים וכו', אם כן החכם מבין מדעתו. אז דווקא מעשה מרכבה כפי שהם בתורה שבתורה שבעל פה, תשובה בשביל לעשות שבתורה. אבל בנוגע ללימוד פנימי התורה, כפי נדלתה על ידי האריזה המתבהרה על ידו, ואמר שהיבא הזמן שמצווה לגלות את החוכמה. וכל אחד ואחד מחויב בזה. ובפרט לאחרי עוד זמן שנתבהרה בתורת החסידות, במיוחד שנתבהרה כל חכמי תורה, מלשון דהבנה והשגה באופן שהתפרנסו, ביטוי מהזוהר, הרי זה מצווה רמה ונישאה על דת אלוקי אביך שמביאה ללב שלם. וזה באים לראות ולהכיר בכל דבר ובדבר אמיתות מציאותו שנובעת מבית עם עצמו. מה זאת הקבלה? הקבלה זה לא עולמות העליונים. הקבלה זה לא לתאר לך שוב אותם אנשים שיורדי מרכבה וראו כל מיני דברים, לפחות זה לא הקבלה לפי חב"ד, לפי הרב, משהו חוזר לבני מקומות. הקבלה זה בדיוק העניין של הסמל. הקבלה זה בדיוק לראות, וזה ספר הזאת, לראות את העולם שלנו, לראות את ההתרחשויות שלנו על כל האופנים, על כל הגוונים שלהם, ולראות אותם כבבואה למשהו יותר גבוה. זה משמעות הקבלה, זה הסוד, וזה בדיוק העדינות הזאת שיש בתוך הנושא הזה של הסמל.
הרב ניסבור מפרש, קבלה משון קבלה.
שמה?
והעמודים,
הקבלה, כן. כן, יפה, יפה מאוד. ודרך זה מובן גם בנוגע לעבודה עם הזולת. שבתת התורה והיהדות בתוך כלל ישראל צריכה לעשות בתוך כל רעש גדול. ועד רבה, עכשיו עדת אדם היא עדיין בפנים, הרמות של תורה וקדושה, אתם לפעמים עובד עבדה כמו שהיא בכל דממה דקה. אבל כאשר יוצאים מחוץ לארבע עמות הנעל בכל המונה של רומי, הרי בכדי לבטל כל זה הוא על ידי כל רעש גדול וקדושה. זה זוכים מקרוב להתעקע בשופר גדול, דווקא שופר לעתיד, ביחד עם כל מבשר מבשר ואומר, מבשר הגאולה בקרוב ממש. זאת אומרת, הרעש פה הוא רעש, שוב, גם זה סיימת חבדת מאוד אופיינית, הוא סיימת שמות אופיינית של הרבי, שזה לא רק עבודה בין האדם לבין עצמו, אלא בעצם יש לנו שני סוגים של רעש, שהם עומדים אחד מול השני. יש קטע נפלא, שבאמת לא מצאתי אותו, ושמעתי אליו מהרב אפשטיין, שאומר בית יעקב, מי שביצע, הוא אומר שבעצם מתן תורה זה כמו כזה, כמו התצוגות האלה בכל המוזיאונים, זה כל אחד כמה דקות זה עובד. זאת אומרת, כל הזמן אנוכי לא יהיה לך, אלא מה יש רעש, אנחנו לא יכולים לשמוע. נתן תורה, כתוב במדרש שהעוף לא ציית, היה דממה מוחלטת, ואז היה יכול לשמוע את זה. החידוש זה לא היה גדול, החידוש זה היה דממה, זה היה דממה.
זה גם כתוב
בהשערה
של טוב, כאילו הוא היה... כאילו,
לעולם השם דווחה
ניצב בשמיים,
שהיה
כאילו
החסידים
שלו,
הוא מסלם מהמצב.
הוא
גיבר על הבת
כל.
כן, בת כל. בצד שונה, אבל אולי מגיע לאותו מקום. בעולם יש סוג של רעש, והרעש הוא מגיע מהמקום, שבאמת מוסבר פה בצורה מאוד יפה, מהמקום של ההפתעה, מהמקום של הפרדוקס. זאת אומרת, ואנחנו יודעים, יש בעולם שלנו הרבה מאוד חידושים, והרבה מאוד הפתעות, והרבה מאוד... דברים באמת מוזרים ומשונים, ואתם יודעים שכמה וכמה ניסו להסביר במה הבדיחה היא מצחיקה. כי דומה שההסבר הכולל זה הסבר של ברקסון שאמר שבבדיחה יש הפתעה. אנחנו מצפים שיקרה משהו מסוים, אבל קורה משהו אחר, בפעם בדיוק הפוך. זאת אומרת, הרבה מהדברים שמרגשים אותנו, שהם... יש לנו את הממד הזה של ההפתעה, וזה ממד שהוא הוא, הוא, הוא קיים בתוך העולם שלנו, אבל זה נשאר בתוך העולם שלנו. מה שכנגד התנועה הזאת של הרעש, זה התנועה שהבן אדם צריך לצאת, זה לא קבע דווקא לבוא עם הרמקולים, חבנניקים גם עם זה יודעים לעבוד, עם הטנקים וכל הדברים האלה. אבל בעיניי, שוב, בצור שאני קורא את הדבר הזה, הרעש הוא נקודה יותר פנימית פה. זאת אומרת, שבן אדם יבוא לדברים מתוך הפתעה, מתוך חידוש. איך באמת במציאות העלובה הזאת והנמוכה הזאת היא מתחבא באינסוף? איך אנחנו יכולים להגיע לאינסוף? איך בתוכנו יש לנו את הנשמה היתרה שלפעמים אפילו מתחברת אלינו? והיכולת שהתנועה שאנחנו צריכים לעשות היא תנועה לא של שגרה, לא של ביטול, זה כאילו ההתחדות של שבועות שהיא אמורה להיות. ובאמת נקודה שכל הזמן מופיעים אורות חדשים, מתבטשים בתוך המציאות הגשמית, נאבקים בתוך המציאות הגשמית, אבל מתוך ההתבטשות הזאת יכול להיווצר איזשהו משהו. אל נבוא אל העולם החיצוני בשיעמום הזה שבדרך כלל קורה בתוך העולם הדתי, אלא בוא נעשה סוג של הפנינג. כאילו הפנינג הוא כאילו מבטא את הרעש הזה, התעמולה הזאת, התנועה הזאת שהיא יכולה תנועה לא, לא, לא רוחנית. זה לא הריפסנה, זה לא הממד דקה. אלא הרעש הזה הוא בעצם מבטא את ההתנגשות הזאת שיש בעצם בתוכנו, יש בתוך כל המציאות. בוא נסתכל על העולם מזווית של בן כפר. שהכל יפתיע אותנו, שהכל ירגש אותנו, שהכל יחדש אותנו. ואז, מהמקום הזה, הגירוש שהוא לא נשאר בתוך הגבולות של העולם, אלא מביא אותנו לסמל. מביא אותנו למקום הגבוה שהוא לא מבטל את האנושי, אלא מנחיח את האינסוף בתוך העולם הזה עצמו, בתוך היש עצמו. זה המקום הגבוה, אני חושב שמדובר פה, אז באמת יהיה רצון שאנחנו בשבועות, איש יש ממקומו שהוא יהיה מסכן למקום הזה, מסכן לבחינה הזאת.
גם הרבי שמחפש את זה בהכל.